פרשת פקודי שמסיימת את מלאכת המשכן חוזרת שוב על שני האישים שהובילו את מלאכת הקודש, בצלאל ואוליאב. הם שני אנשים שמופקדים על המלאכה, והתורה חוזרת שוב ושוב גם בפרשתנו על הייחוס השבטי של שני האנשים האלו. זאת אומרת ששני האנשים האלו שוב ושוב מתברר שהם לא נבחרו רק כי הם אנשים מוכשרים, אלא הם נבחרו על הרקע השבטי שלהם. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אוליאב בן אחיסמך למטה דן. יהודה ודן שני שבטים שבהרבה מובנים הם שני שבטים הפוכים זה מזה. בפרשת במדבר אז שבט יהודה הוא יהיה השבט שיוביל את תנועת המחנה. דגל מחנה יהודה הוא נמצא קדמה מזרחה, מוביל את המחנה והתנועה לארץ ישראל. ואילו שבט דן הוא נקרא מאסף לכל המחנות. הוא נחשב זה שסוגר את המסע, סוגר את סדר התנועה. הוא נמצא אחרון, הוא נמצא בצד הכי רחוק או הכי אופקי ליהודה. ואנחנו רואים ש יהודה נחשב השבט המוביל ודן השבט הירוד, כך לשון חז"ל, שבט דן ירוד שבשבטים, כך לשון חז"ל. מה יש בדן שדווקא בגלל שהוא ירוד שבשבטים הוא פתאום נמצא כאן וזוכה שממנו מגיע האומן הבכיר אחרי בצלאל, האוליאב, דווקא משבט דן? טוב, אנחנו מבינים שבצלאל משבט יהודה, קודם כל כי הוא משבט יהודה, שבט מוביל, ואנחנו רואים שהוא גם שייך למשפחה מאוד מיוחסת. בצלאל הוא הנכד של חור, חור הוא הבעל של מרים, הבן של מרים, סליחה, הבן של מרים, אז הוא שייך למשפחה המיוחזת הזאת. אנחנו מבינים שיש לו פה באמת קשר לכל המשפחה של הלוויה והכהונה ולמשפחת המלכות. אבל מה עושה כאן שבט דן? מה עניינו שחוזר שוב ושוב איתו אוליאב בן אחיסמך למטה דן? יש שתי תכונות יסודיות שנדרשות בבניין של עבודת השם. התכונה אחת שחשובה מאוד בעבודת השם היא היכולת של האדם כל הזמן לפעול, לעשות. כמו שאנחנו רואים שבצלאל הוא איש של עשייה, ויעש בצלאל. עושה הרבה, פועל ועושה, ויעש את השולחן, ויעש לו, ויעש, ויעש, הוא איש של הרבה מאוד עשייה. להיות זריז במצוות, להיות נמרץ, לחתור ולהוביל ולהוסיף, מחיל אל חיל. זו תכונה חזקה מאוד של שבט יהודה, של עשייה בעבודת השם. אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא רק במקומות של העשייה. יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא בדברים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. הקדוש ברוך הוא עושה גם הרבה בעולם, ואנחנו צריכים גם, זה חלק חשוב מאוד בעבודת השם, לקבל את הרשמים לקבל את ההשפעות של העשייה האלוהית. יש את העשייה, את החתירה שאנחנו עושים במצוותינו, ויש את העמידה שלנו שבעיקר עסוקה בלקבל את הרשמים, את ההשפעות, את מה שהקדוש ברוך הוא מביא לנו. יש בעמדה של שבט דן, כך כותב הרב בקבצים, אחד מהקבצים שלו, שהעמדה של שבט דן היא אותה עמדה של קבלת הרשמים, הרצון לקבל רשמים שבאים ממרומים, לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ופועל עלינו דרך כל מיני אירועים שקורים לנו, לפעמים אירועים קטנים, לפעמים אירועים גדולים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, מה הוא רוצה לגלות עלינו בהשגחתו, בהנהגתו. כלומר, השראת שכינה בישראל היא שיתוף פעולה של מאמץ מצידנו, חיובי, אקטיבי, אבל לא פחות מזה, הרבה הרבה לקבל הרבה הרבה את הרשמים. שבט דן מאסף לכל המחנות. מה זה תכונת המאסף? תכונת המאסף זה מי שיש לו את הכוח לאסוף. יש לו את התכונה הזאת לאסוף הרבה. לאסוף את כולם. לאסוף את כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא. לאסוף את כל ההערות והרצונות, את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשרות עלינו. לאסוף את כל הצבעים, את כל ההנהגות, לקבל, לקחת את זה ללב, להתרשם מזה. לקחת ללב חזק חזק את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אנחנו רואים ש השבט, שבט דן, מוליד בן מאוד מאוד מוזר, מאוד מיוחד. ובני דן חושים. אז מי זה הבן הזה, האחד והיחיד של שבט דן? ככה רואים, בני דן חושים. חז"ל אומרים שהוא היה, או שדרך דרוש היו המון 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 בנים, כמו חושים, זה כמו קנים שמתפזרים, ככה יש מפרשים בפרשת ויגש. אבל חושים, הכוונה לכאורה חושים בן דן, שם של בן אדם אחד. וחז"ל אומרים שהוא לא שמע טוב, שהיה לו, אוזניים שלו היו כבדות. אז מה זה הדבר הזה שלא שומע טוב? מה העניין בעמדה הזאת? דן, הבן שלו, יקיר עודני, לא שומע טוב. ביכולת שלנו לקבל רשמים, להיות בעמדת מקבל מהקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם נדרשים לגמישות מאוד גדולה. כי אינה דומה עשיית מצוות לקבלת רשמים. כשאדם עושה מצוות, אנחנו יודעים מה המצוות. יודעים מה כתוב בתורה, מה צריך לעשות. עובדים. אנחנו יודעים מה המלאכה שנכונה לנו, מה הדרישות, מה התורה, מה החוקים. עובדים. אבל כשאנחנו נמצאים בעולם של קבלת הרשמים, מה לנסות לקבל את ההשפעות של אירועים שמתרחשים, של זמנים, של מצבים, של כל מיני דברים שקורים לנו כיחידים וכחברה, זה עולם הרבה פחות ידוע, הרבה פחות מנוהל. זה לא משהו ש, הנה, זה מה צריך לעשות עכשיו. זה דברים הרבה יותר שדורשים מאיתנו גמישות מאוד גדולה. הגמישות הזאת, כל פעם להיפתח ולהאזין ולקחת ללב כל פעם דברים אחרים, זה אומר שאנחנו צריכים לפתח בלב שלנו גם את היכולת להתחדש ולהשתנות. ולהיות כל פעם לקבל משהו אחר. זאת אומרת שהיכולת לקבל בתוך תכונת הקבלה גם מונחת תכונה נוספת, שזה לפנות מקום לדבר הבא שצריך להתקבל. כי הקדוש ברוך הוא יביא לנו כל מיני דברים. ואנחנו לא יכולים להשתקע בעניין אחד שעכשיו נראה לנו שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, כי יכול להיות שעוד מעט הוא יגיד לנו עוד משהו אחר, והאירוע הזה, אבל יהיה אירוע אחר, ויהיה מסר אחד, יהיה מסר שני. זאת אומרת שכשבאים לקבל את דבר השם, לקבל את ההנהגה האלוקית, את השגחת השם, את מה שהוא רוצה לומר לנו דרך החיים, אנחנו צריכים לקבל, אבל גם להיות פתוחים לקבל משהו אחר. מאוד גמישים. מי שכבד שמיע, הוא שומע, חצי שומע. הוא שומע, נותן לדברים לחול בתוכו, אבל הוא שומר על פתיחות בעצם, שיהיו הדברים נוספים שהתקבלו בו. ככה הרב מסביר בקבצים הלכה מעניינת, שאנחנו יודעים שהגמרא פוסקת להלכה שכשכותבים ספר תורה, כותבים בדיו ובקלף רק כאלה שיכולים להימחק. גמרא אומרת, גם במגילה, גם בירובין, שאסור לכתוב ספר תורה בכתב, בדיו, בחומרים שבלתי ניתנים למחיקה. לכאורה היינו אומרים ההפך. תכתוב את הספר תורה לחומר חזק, חומר שאי אפשר למחוק אותו. למה צריך שיהיה כתב ועשוי למחק? שזה צריך להיות דיו כזה שאפשר למחוק אותו. למה? שיהיה דיו חזק, שלא נמחק אף פעם. אלא שבאמת, זה בא לרמוז לנו, שהקדוש ברוך הוא כותב על לוח ליבנו כל פעם דברים חדשים. הקדוש ברוך הוא כל פעם מביא לנו חג אחר, ומועד אחר, ותקופה אחרת, וטלטלות, ועניינים מפתיעים. ומי שנתקע בעניין אחד, הוא לא מצליח להיות מספיק גמיש, מספיק רחב, למחוק כביכול משהו אחד, לא כי הוא לא חשוב, אלא כי אנחנו צריכים לקבל עוד משהו. זאת אומרת שתכונת דן, תכונת לקלוט, אבל לא להינעל, לקלוט ולאפשר לעצמנו לקלוט עוד דברים. כי הקדוש ברוך הוא בורא חדשות, הוא כל פעם מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, וכל הזמן הוא מחדש את עולמו. ואור חדש על ציון תאיר. הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגות שלו, וכל פעם לובש לבושים חדשים. לבושין דלביש בצפרה, לא לביש ברמשה. הבגדים שהקדוש ברוך הוא לובש בבוקר, זה לא הבגדים שהוא לובש בערב. התורה אינה משתנה, התורה קבועה. התורה ידועה, היא לא משנה, אסור לשנות, אבל הלבושים, ההנהגות האלוקיות, המסרים המשתנים מדור לדור, מתקופה לתקופה, מאדם לאדם, מאירוע לאירוע, צריך לקחת ללב, אבל להיות פתוחים לקחת ללב גם דבר הפוך, דבר שונה, מכל מיני סוגים.
מה אני יכול לעשות את החילוק שעשה יותר
לעומק? בין מה למה?
בין זה שהתורה לא משתנה מצד אחד, אבל מצד שני...
אנחנו ננסה. אנחנו מקיימים את אותה מצוות כל הזמן. יכול להיות שאנחנו מקיימים את אותה מצוות שבת. אבל הטעמים של השבת, איך השבת משתלבת בחיים שלנו, מה הרלוונטיות שלה אלינו, איך אנחנו חווים אותה, זה דבר שמשתנה. זה נכון שזה משתנה מתקופה לתקופה, מעדה לעדה. אנחנו רואים שרעיונות של שבת משתנים, מתחדשים. רעיונות שאמרו הראשונים על השבת, זה לא הרעיונות שאחרונים אומרים על השבת. אנחנו רואים שסגנון עבודת השם של שבת במקום אחד, זה לא סגנון עבודה של מקום אחר. ההתמודדויות של שבת במקום אחד, זה לא ההתמודדויות של שבת במקום אחר. המשמעות האישית, מה עושה לי שבת, מה עניינה בשבילי, היא לא אותו דבר. אז המצווה היא אותה מצווה, ההלכה אותה הלכה. אבל מה השבת בא לומר לי, היא שונה. אני חושב שזה עוד יותר ניכר למשל בחגים. אנחנו לא, הפורים זה אותו פורים. אנחנו לא נשנה תלכות פורים. אבל בוודאי, בוודאי, שבכל תקופה ותקופה פורים לבש בגדים חדשים. אין לא דומה. כל דור, כל תקופה, כל עידן, מה הפורים אמר לעם ישראל בדור מסוים, זה משהו אחר מדור אחר. מה הם ראו במגילה? מה זה נגע להם לחיים שלהם? לתקופה ההיסטורית שהם חיו, להתמודדויות הרוחניות שלהם. איזה דגש זה נתן להם? זה היה שונה. מדור לדור, מתקופה לתקופה. יש התחדשות, יש התרעננות, יש כל הזמן אותה הלכה, אותו דין, בכל תקופה אומר משהו אחר. ואנחנו צריכים להטות את אוזנינו ואת ליבנו, ולהיות מסוגלים להתחדש. זאת אומרת שדעת אלוקים, זה לא רק לדעת את התורה ואת המצוות, ואת יסודות האמונה, אלא דעת אלוקים, לא פחות מזה, זה לשמוע את דעת אלוקים בדור הזה, בסיטואציה הזאת, בהנהגה שעכשיו השם מנהיג את עולמו. דור לדור, שבח מעשיך. כל פעם משהו אחר. אינה דומה חגיגת פורים של יהודים שנמצאים במדינה שלהם, לחגיגת פורים של יהודים שנמצאים בתחת שמד. ואינה דומה משמעות פורים שהנושא שבוער בסדר היום זה ההתמודדויות הרוחניות, לכאלו שהנושא הבוער בסדר היום זה התמודדויות פיזיות. זה פורים, זה משמעות אחרת. ומה, איך זה נראה? מה קורה ביום הזה? מה תופס? אנחנו רואים פירושים שונים על המגילה מדור לדור, פירושים אחרים לגמרי, שונים לתכלית, עם השלכות אחרות לחלוטין, שלוקחות את המגילה לכל מיני כיוונים. מי זה אוליאב? אוליאב למטה דן, מה שבולט אצלו זה שהוא מומחה לצבעים. אפשר לראות את זה גם בפרשתנו, בפסוק כ"ב בתחילת הפרשה, בצלאל בן אורי בחור למטה יהודה, עשה, הוא עושה את מה? את הכל, את כל אשר מה? אשר ציווה השם את משה. מי זה בצלאל? פה הגדרה מאוד מדויקת. בצלאל זה מי שעושה את מה שציווה השם את משה. זה בצלאל. הוא עושה את הציווי. הוא עושה את המצווה, את מה שצריך. בזריזות, בעוצמה, בדיוק רב, באחריות אדירה. ואיתו, האוליאב. מי זה האוליאב בן אחי שמח? לא כתוב עליו שהוא עושה, וגם לא כתוב שהוא עושה אשר, את אשר ציווה. אז מי אתה אוליאב? מה עניינך? חרש וחושב, ומה בעיקר כתוב עליו? רוקם בתחלת ובארגמן ובתולת השני ובשש. על אוליאב לא כתוב שהוא עושה את כל מה שציווה. לא כתוב שהוא עושה, ולא כתוב שהוא עושה את הציווי. בוודאי שהוא עושה את הציווי. אבל התורה לא כתבה את זה. מה כן כתוב על אוליאב? הוא מומחה לצבאים. הוא מומחה לרקום כל מיני צבאים. לחבר את הצבאים ולרקום אותם ולהרוג אותם זה בזה. יש לו מוחיות בזה. איך לחבר אותם. אפשר לדייק את זה גם בפרשת ויקל. כאשר גם שם מופיע הקריאה בשם בפרק למדי פסוק למד. והוא קרא השם בשם בצלל בנורים מנחור למטה יהודה. יש לו רוח אלוהים, חוכמה, תבונה, דעת, כל מלאכה, לחשוב וכו'. וכשמצרפים את העולייה בפסוק למדלד, אז פתאום מה מזכירים בפסוק למדהי? שוב את הצבעים. את התחלת והרגמן ותולעת שני, שש והורג. זאת אומרת, כשמזכירים את העולייה, אז פתאום מזכירים תכונות חדשות. פחות תכונות של הכלים, אלא יותר תכונות של דברים שקשורים לצבעים. האם הנפש שלנו מסוגלת כל פעם לקלוט דברים חדשים? לקלוט את הנהגת השם אלינו. והנהגת השם יש כל מיני צבעים. פרשת השבוע שלנו באמת פרשת פקודי. הנושא העיקרי שלה זה לא הכלים. הכלים כבר נבנו בויקל. מה שחסר, מה שפרשת פקודי עוסקת זה בעיקר בלבושים. היא עוסקת בבגדים בעיקר. פרק למדת כולו עוסק כמעט כולו עוסק בלבושים, בבגדים. הלבושים המאוד מאוד צבעים, הבגדים הבגדים שלנו. בוודאי שזה חלק מהציווי. אבל בגדים זה מה הרשמים שאנחנו לוקחים לנפש. ופה נדרשת גמישות מאוד מאוד גדולה. דן נחש. נחש עלי דרך. שפיפון עלי אורח. מה המעלה של הנחש? הנחש תמיד אנחנו מכירים אותו כחיה נעוסה, כחיה מששת ימי בראשית שאנחנו לא כל כך אוהבים לדבר עליה. אז מה פתאום זכה דן לברכת נחש? יש לנחש מעלה אחת, או תכונה שאנחנו רוצים ללמוד ממנה, הוא מאוד גמיש. שפיפון, ככה, הוא ככה, הולך מכל מקום, הוא מאוד מאוד גמיש. התכונת הגמישות הזאת, תכונה, זה תכונה נפשית של גמישות. כמובן שיש את הנחש במובן השלילי, שהוא ערמומי, והוא חמקמק, והוא לא עקבי, והוא רמאי, והוא משקר ומתקיף. אנחנו רוצים לקחת שם משהו כן. שיש משהו ביכולת שלנו להיות גמישים. כי הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה לפעמים במהירות. ועובר מנושא לנושא, מדבר לדבר. והדברים מתקדמים. ומי שלא יתעדכן כביכול, אז הוא מחמיץ אולי את מה שעכשיו ריבון השלם בל אומר. הוא לא חווה את מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לומר. הוא לקח ללב, אבל צריך לקח לב על עכשיו משהו אחר, שונה. היכולת להיות שייך למאסף. זה לא רק לקבל רשמים שונים של הקדוש ברוך הוא, אלא זה גם היכולת לקבל סוגים שונים של אנשים. שבט דן מאסף לכל המחנות, אומר רש"י, שהוא היה אוסף את כולם. את כל מי שמדרדר מגיע על שבט דן. הוא הרשת ביטחון האחרונה. ירוד שבשבטים זה גם מעלה. כי מי שירוד שבשבטים, אז הוא מסוגל לקחת את כל היורדים, את כל אלה שיורדים, וגם אותם לחבר. כי תכונת הגמישות הזאת גם נותנת יכולת ללקט. תמיד חכם לא מספיק שהוא יודע את התורה. תמיד חכם לא מספיק שהוא מדקדק במצוות. תמיד חכם זה אדם שעיניו פקוחות ואוזניו קרויות וליבו פתוח מאוד מאוד, וליצור, להבין שהוא נדרש להשתנות, לשים לב לאוכלוסיות שונות, לצרכים שונים, לדורות שונים, לשינויים שמתרחשים, לתמורות שמתרחשות באומה, בחברה, בעולם, כל הזמן. מה קורה עכשיו? הוא צריך להיות רואה נאמן, לאסוף. כי לפעמים זה הנכשלים. הוא יכול להיות תמיד חכם גדול, אבל הוא לא מדבר עם האנשים, הוא לא פונה אנשים, הוא לא יודע, אז הוא מנותק באיזשהו מקום. וגם כשהוא כותב משהו על לוח ליבו, זה כתב שאמור להיות עשוי להימחק לפעמים. כי עכשיו צריך משהו אחר. כי עכשיו זה לא הנקודה עכשיו. עכשיו זה לא העניין, עכשיו צריך משהו אחר לגמרי. אסור לו להיות תקוע. אסור לו להיות רק בתוך העשייה שלו. הצבעוניות הזאת של בגדי אהרון הכהן היא חלק מהתכונה של אהרון, שהוא צריך בסוף להכיל את כל הציבור, לאסוף את כולם, שלא יהיה אחד שלא מתחבר. המשכן כולו, יש פה תכונה מאוד גדולה של הראיות. המשכן, אפשר לפרק אותו, להרכיב אותו בקלות. אפשר בבטח ביום בהיר אחד לפרק אותו, לנסוע למקום אחר ולהקים אותו מחדש. ולפי חז"ל, רש"י גם כותב את זה, במשך שבעת ימי המילואים, שמשה כל יום פרק את המשכן והרכיב אותו מחדש. משה הוא זה שבנה את המשכן, כל יום פרק אותו, הרכיב אותו. והמשכן היה נע, כן, כמו שבסוף הפרשה כתוב, וייסעו, ועלות המשכן, ייסעו בני ישראל לכל מעשיהם, והם נוסעים, נוסעים בכל מעשיהם, יש המון המון נסיעות. יש במשכן הראיות. לא הראיות במובן של קלישות, של חוסר שייכות, אלא כן, יש תנועה. אנחנו מסוגלים לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש במקום אחר. לקחת את העקרונות הרוחניים שלמדנו, את התורה שלנו, ועכשיו להרכיב את הכל במקום אחר לגמרי, בסיטואציה אחרת, בתנאים אחרים, בהתמודדויות שונות לחלוטין, לפרק ולהרכיב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל פעם נותן לנו אתגרים חדשים, נותן לנו מסעות חדשות, מביא אותנו לפה, כל מה מגלגל לנו אירועים, נותן לנו כל פעם, מביא אותנו לכל מיני עניינים, מביא עלינו ניסיונות וחדשות, וזורי הצדקות, וכל פעם אנחנו צריכים לקחת את המשכן שלנו, ועכשיו לבנות אותו פה, כי עכשיו השם נמצא פה. כי עכשיו זה התקופה, זה הדור, זה הנושא. ויכול להיות שעכשיו, פתאום הוא יעבירו למקום אחר. אבל בנינו פה, כן, אבל יכול להיות שבאותו יום, יכול להיות שלילה, אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים גמישות מאוד מאוד גדולה.
איך
התכונה
הזאת באה לידי ביטוי
של בית המקדש קיים? כי הקב"ה כל הזמן מתגלה בפנים חדשות. גם כשבית המקדש קיים, כל הזמן. יש אירועים שקורים, והשגחה, ומסרים משתנים. כל הזמן. זה מטעה. זה יכול להיות שהמבנה קיים. אבל כל הזמן דברים... הקב"ה כל הזמן משנה את ההנהגה שלו. כל הזמן. אין קביעות. יש קביעות בעקרונות, יש קביעות בתורה. אבל ההנהגה שלו כל הזמן משתנה. כל הזמן. יש כל הזמן מסרים ושינויים באיך אנחנו לומדים תורה וצורת הסברות שלנו ואיך לוקחים את זה ברגשות ואיך... ההיסטוריה מזזה. דברים זזים בעולם. התורה משתנה. אני לא שומע.
איך התורה מקבלת על ידי רב באופן כזה?
הוא משתנה כל הזמן, הרב. אם לא, אז מה יהיה איתו? זה הרב כותב. אתה רוצה שאני אקרא מהרב? אני לא רב, אבל לא רב, הרב כותב את זה. הבדר היקר, יש פה דר היקר? הנה, יופי. אז הוא כותב בעדר יקר בעמוד כופלה מזיין, שאומנם האידיאלים האלוקיים, התורה, הם האמת הנצחית, אבל רוח השם מגיעה כל פעם בסגנון שהחיים נכונים לקבלו ולהכירו. זאת אומרת, הסגנון משתנה. אנחנו צריכים להיות נכונים לקבל את הסגנון החדש. הוא מצטט את מה שהבאנו מהתיקוני זוהר. מלכה לבושין דלביש בצפרה, לא לביש ברמשת. וכל מהלך החיים שקיבלנו באורך כל הדורות, זה בשביל לגלות את התורה, אבל כל פעם הוא אומר צריך להכין כלים חדשים, לבושים וקישוטים, לקבל את הרוח החיים, את התורה. כל פעם משהו, כלים החדשים, רוח חדשה, לב אחר. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה שלו כל הזמן. כי האירועים, זה רק אפילו להסתכל על האירועים של ההיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא לא מניח אותנו לחשוב שחשבנו שזה הנושא, פתאום מחליף נושא. חשוב שזה לא, פתאום זה פה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני התמודדויות, כל מיני אתגרים, ואנחנו נדרשים כל פעם לפרק את המשכן ולהרכיב אותו. לקחת ללב ולהיות פתוחים ללקחת ללב משהו אחר גם. ובני דן חושים. ככה הוא כותב בפנקסים. כל זה דברים שהרב כותב בפנקסים. אולי אני אקרא לכם, לא יודע, אתם רוצים שאני אקרא לכם פנקסים? אפשר לקרוא לכם. אני פשוט, לא יודע אם יש פה את הפנקסים. חלק ג' יש.
אולי חלק. איך אפשר לדעת ששמעת את מה שהשם רוצה להגיד? כאילו, לפעמים אנשים מדברים הפוך לגמרי מאותו מאורע.
התשובה שהרב עונה לזה, התשובה, זו שאלה טובה, כי הרב שואל את השאלה הזאת בתחילת תורות המלחמה, הוא אומר, אני רואה שיש מנגיד אירוע היסטורי מטלטל, אז הוא אומר, בתחילת תורות המלחמה, סעיף א', אני מקווה שזה פה, אם לא, אז אני צריך לראות. אז הוא כותב שכשיש מלחמה, אז הוא אומר, אנחנו צריכים דעה גדולה, וגבורה עצומה, היגיון עמוק, תשוקת אמת. אז יש לנו כמה דברים, דעה, גבורה, היגיון ותשוקת אמת, כדי לקבל את התוכן של אור השם שמתגלה בכל מיני עלילות. אין נורא עלילה. כל פעם עלילה, הקדוש ברוך הוא בא, איזה עלילה הוא מביא לנו עכשיו. וזה לא פשוט. כי אתה רואה ש... משתי אחשוורוש, כמו מקרים, אירועים אחרים במגילה, והשאלה איך לפרש. אתה יכול להיות תמיד חכם. השאלה, אבל האם הבנת, ניתחת נכון את המציאות? ואם הבנת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד עכשיו? ואם התאמת את עצמך לזה? ויכול להיות שאתה לא התאמת, אתה לא הבנת מה השאלה רוצה להגיד, ולא התאמת את עצמך ללבושים הנכוחים. אז יכול להיות שאתה יהודי ירא שמיים, אפילו נקיים מצוות, אבל אתה לא בעניינים. מגילת אסתר היא לא עוסקת במצוות. היא לא מדברת על מצוות ולא על חוקים. היא מדברת על האם התאמת את עצמך להנהגה האלוקית שעכשיו מתרחשת. שעכשיו זאת ההנהגה האלוקית. מרדכי ואסתר הם עסוקים בזה. להבין מה ההנהגה, והם עוסקים הרבה בלבושים. גם מרדכי, אסתר עוסק בלבושים, ואסתר בלבושים, ובסוף המגילה עוד פעם בלבושים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו? זה לא מספיק שאתה מתחכם שלמדת הרבה תורה. זה חשוב, אבל האם יש לך דעה גדולה, גבורה והיגיון עמוק וחודר ותשוקת אמת להבין מה עכשיו ריבונו שלום רוצה לומר. וזה משפיע על כל ההתנהלות שלך. הכל משתנה, וכל הפורים זה תלוי בעובדה שמרדכי ואסתר מפענחים נכונה את מה שקדוש ברוך הוא רוצה לומר. אתה צודק, זה דרך כלל, זה הרבה הרבה חוכמת לב.
אפשר לבוא בטענות לאדם שחושב שהוא מבין את התורה.
כן, שהוא צריך להיות נחש. צריכים להיות נחשים. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה פנקס ג' או י' ד', לא יודע, יש מחלוקת פה איזה פנקס זה. פנקס שנקרא אחרון בבויסק. סעיף כף. הרוח השולט הוא כוח יהודה, שמצדו היה בצלאל מעולה שבשבטים. הכוח הכולל, העולייו, מתי דן מאסף לכל המחנות, ירוד שבשבטים. שהוא דווקא עלול מפני ירודו לקבל השפעה מכולם. זאת אומרת, הוא כותב שהתכונה... המרכזית של דן של האוליאב לעומת יהודה בצלאל, אז מעולה הוא מעולה, אבל הכוח הכולל זה אוליאב, כוח לכלול לאסוף, זה הוא כותב בסעיף כף. בהוצאה הזאת יש כמה הוצאות, בהוצאה הזאת זה עמוד קוף יוזיין, אז פה הוא כותב שדווקא המעלה שלו שהוא יכול לקבל רשמים השפעה מכולם. אחר כך הוא כותב בהמשך בעמוד קוף כף דלת, שזה אי כף גף, סעיף כף וב, קבלת הרשמים להיות כוח מאסף כללי, זה הכנה במקבלים, שמצד אחד יש איזה צד שקצת רקנות, ואת רקנות הכוונה מוכנות לקבל, זה כוח רפיון לכאורה, כלומר כדי לקבל כל פעם משהו אחר אני צריך להיות רפא, כלומר פתוח לקבל, וזאת תכונה שכאילו חולשה, מאסף לכל המחנות, ודן, ירוץ שבשבטים, דווקא הוא מוכשר להיות מאסף. זה עניינו של האוליאב שבא מכוחו. ולכן התגלו בדן רפיונות. מה זה רפיונות? כאילו חלש, מה זה רפא? הוא מקבל. הוא יכול לקבל כל פעם עוד משהו ועוד משהו. הוא מקבל המון המון דברים. ובני דן חושים. חושים מקבלים רשמים. יקירן לאודני, מה זה יקירן לאודני? הוא רק מקבל רשמים אבל לא מעמיק אותם. זהו רפיון של כוח קבלה שמכשיר את הנפש לחקוק בתוכו צורות נאות, כתב שיוכל להימחות, אנחנו כותב, כתב שיכול להימחות דווקא ברשימת התורה, כוח רפיון שמכשיר לקבל רשמים. זה סעיף כף וב. אז זה סעיף כף, הכל זה פה בראו במקרס הזה ובתמצית, בסדר, הרב כותב ככה בלשון תמציתית. אז זה בסעיף גב וסעיף כף וב. ובהמשך הוא כותב עוד על הנושא הזה של היכולת לקבל את הרשמים הגדולים שאנחנו רוצים, שהשם מביא לנו.
אבל למה זה מתבטא בשבטים שונים? למה לא לבטא את זה בהשם?
כי זה תכונה, זה תכונה מאוד מאוד חזקה, כי יש את התכונה לעשות ולהוביל ולפעול, ותכונה הפוכה, שאתה כאילו ירוד, אתה הולך, אתה עכשיו מקבל, זה עמדה אחרת, זה תכונה אחרת.
אבל אמרנו קודם שרבנים, שרב חייב להיות...
נכון, תמיד חכם.
ותמיד חכם הוא מניח.
צריך להיות את שניהם. צריך להיות את שניהם האלה, את שניהם. כי יש הדור משתנה עכשיו, הנהגת השם משתנה, נו, מה אתה עושה עכשיו? אתה לא רואה שההיסטוריה השתנתה, האירועים השתנו, עכשיו הצרכים של הדור השתנו. אתה יודע תורה, נכון, אבל תשיב למה קורה עכשיו, מה הרגשות, מה הנפשות, מה זה אומר עכשיו. אז כל דור משתנה, כל הזמן.
זה השאיפה שלנו גם מדור אנשים פרטיים.
כן. ככה הוא כותב פה, ההמשך. שזה גם שאיפה בתור אנשים פרטיים.
דוד המלך היה גם וגם?
כן. כולם צריכים להיות. כולם צריכים להיות, יש להם מבחינה של יהודה, של בצלאל, ובחינה של אוליאב. כי אתה לא רק מקיים תורה ומצוות. השם מעביר אותך סיפור חיים מסוים בעולם. מה הסיפור החיים שלך? הוא רוצה לומר לך משהו. אתה רואה שהסיפור חיים שלך הוא לא כמו הסיפור חיים של מישהו אחר. וכל דור יש לו את הסיפור חיים שלו. התורה היא אותה תורה, אבל הסיפורים משתנים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה נושא קבלת הרשמים. יש עוד, כותב עוד לכמה, בואו נראה. הנה. באותו ספר עמוד קוף פי בית. זה כבר עברנו פנקס ראשון ליפו. במקום זה היה פנקס אחרון של בויסק, אז הוא עלה לארץ, זה היה פנקס של רפו. אז הוא עלה לארץ, אבל התורה עולה גם מתקדמת. אז אומר, יש הרבה רשמים. אין רושם, זה סעיף תתוו, שלא יפעול על הנפש. וכל המצבים שעוברים על האדם, בכל פרטיהם ומקריהם, האדם הפרטי, היותר שנים ודקים, הכל הם מילואים, מילואים. כמו מילואים למלא בהם את הנפש שמטביע בהם חותם מחשבות ורגשות, ואין לך רושם שעובר על האדם שאינו נועד לייעוד מסוים. זה לא הלכה, זה לא תורה, זה רשמים שעוברים על האדם ואותו דבר על חברה. חייב האדם להיות שמח בכל העובר עליו, ולדעת שזה המחשבות הטובות שהשם חושב עליו. שמה שעובר עליך זה כנראה מה שהשם חשב עליך. וזאת התודעה של הרשמים, שוב זה הנושא, של הרשמים ויחוסם. ואינה דומה פעולה מתגלה לזה, מי שמתגלה בזה. זה נקרא ניצוצות. בסדר? אז זה בתמצית הדברים. טוב, בשורות טובות.